Uh-oh, okay. Be careful.
Turns the corner.
לא, אין פה את הפתיח. שרון, עושים NBA בטורבו. בוקר טוב, שרון דודוביץ', מה שלומך?
בוקר טוב, עידן לוצקי, אני האיש שמנסה להתקדם טכנולוגית, האיש יש לי פתאום שני חיבורים של USB למחשב.
נכון.
יש לי פתאום מצלמה חדשה. יש לי פה, קוראים לזה רינג. נכון? הרינג הזה של הבנות באינסטגרם.
לא, חשבתי רינג אחר כאן.
אין לי כל כך איך לשים את זה, אבל אמרתי, הכל בשביל היכולת לעשות איתך את הפרק היום, ולדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו שנינו לא עשינו מאז הפרק הקודם שעשינו ביחד.
זה נכון, שזה נראה לי הפרק הראשון של עושים את זה בטורבו, אבל קודם כל אני אשאל אותך, שרון, האם אתה מאמין בקסמים? או כמו ששאר גיא מזיג, התארח אצלך אתמול, אני עושה קסמים ורוקנרול.
זה שאלה יפה, אני אגיד לך למה. כי יש כל מיני קסמים. יש כאילו קסמים של דייוויד קופרפילד, סבבה? יש סוג של קסמים שעושה ליאור סושארט, שזה קסמים של הראש, ויש קסמים שעשו צ'יקו ודיקו, שאחד גם מעלים עוד דברים חוץ מדברים, והוא מת, לא משנה. אז אנחנו, על הקסמים שנדבר היום, זה יותר בכיוון של צ'יקו ודיקו.
כן. אז בואו נצא לדרך עם הקסם הראשון, שזה אורלנדו מג'יק, המדורגת שמינית במזרח, נכנסה דרך הפליין, שוב נזכיר מהר את כל התהליך, אחרי שבמשחק הראשון די הושפלה. והיינו בטוחים על ידי פילדלפיה, והיינו בטוחים שזה הולך להיות מסע קצר, מול דטרויט, עם קייט שהיה מועמד ל-MVP, עולה ל-3-1 הלילה, וחוקה ניצחון אחד, מלהדיח את המועמדת ראשונה במזרח. הפעם האחרונה שזה קרה זה ב-2023, כשמיאמי הדיחה את מילווקי של יאניס, והדבר הכי גדול אולי, והיא עושה את זה אגב גם בלי פרנץ וגנר, שנפצע במהלך המשחק, אבל מי שכן נמצא במהלך המשחק, זה אמרת יש צ'יקו ודיקו, אז להם יש את הצמד קיין וביין, נכון? זה דזמונד ביין בעיקר, שהערנו לו והאזין לנו, או צפה בנו, כי זה רק ביוטיוב, או ביוטיוב מיוזיק. ותודה אגב גם לחברים מטורבו שעוזרים לנו לגרום לזה לקרות. דזמונד ביין פשוט בשני המשחקים האחרונים, שלושה משחקים האחרונים, חזר להיות דזמונד ביין שבשבילו אורלנדו ואנטוני פארקר קראו לו להצטרף.
תראה, אתה הראש, אתה המנהל של הפוד הזה, ואתה באמת, אתה האורקול, אנחנו הולכים אחריך.
לא רוצה שידיחו אותי.
אבל להתחיל לנתח את המשחק הזה, הוא היה טוב, הוא היה פחות טוב. תראו, לחבר'ה הצעירים, הייתה פעם סדרה שנקראה ניסויים פלוס, אוקיי? זה על משפחת בנדי.
רגע, אני אעבור לשבת ככה.
עכשיו, הייתה סיבה מאוד מאוד ריאליסטית. ככה החיים היו נראים ב-90s. היו צוחקים על שמנים, והיו יורדים על הילדים. סתם, זה כמובן היה מוגזם. אבל אחד הקטעים הטובים ביותר של על בנדי, זה כשהוא היה בטעות רואה את השכנה הסנועה עליו, מרסי, מתפשטת, אם הוא היה רואה אותו דרך החלון, ואז הוא היה אומר, היי, my eyes, I'm blind, אני לא יכול לראות, אני עיוור, אני לא... זה בעיקרון היה המשחק היום, אוקיי? זה בעיקרון היה המשחק, ואתה יודע למה?
למה?
כמו מרסי, משחק ההתקפה של שתי הקבוצות היום, היה מאוד שטחי. תקשיב, זה היה...
איך בנית את זה?
תקשיב, זה היה... באמת זה היה משחק לפנתיאון. זאת אומרת... אם העבודה פעם הייתה משחררת, אז היום הגועל משחרר. כאילו, אני חושב שהיינו צריכים משחק שכזה בפלי אוף, כדי להבין כמה טוב יש מסביב, כי אנחנו באים בתלונות, תקשיב, הדברים שקרו שם, יש, הרי אפשר היום לראות בליג פאס את ה-extended highlights, אוקיי? אתה יכול לראות, אתה יודע, 14-15 דקות של כל המהלכים הכי טובים. אם אתם תלכו ותראו את זה, אתם לא תבינו את המשחק, כי אתם צריכים לראות את ה-highlights שלא נכנסו כדי להבין את המשחק, זאת אומרת,
שלא נכנסו תרתי משמע.
בדיוק.
כי המנצחת אורלנדו עם כמה 30-91 מהשדה, ניצחה את המשחק עם 61 החטאות, 33% שדה.
לפני יומיים, טורונטו רשמה את האחוז הנמוך ביותר אי פעם מהשדה, לפחות מאז כניסת קו השלוש, לניצחון בפלי אוף. אם אני לא טועה, זה 32%. היום רשמה אורלנדו 32.6%, שזה החמישי הכי גרוע אי פעם. ואתה יודע, תסתכל על המספרים. ג'לן סאגס עושה 3 מ-13, 1 מ-11 מהשלוש. פאולו בנקרו, 4-18 מהשדה. קייט קנינגהם, אוקיי, המועמד ל-MVP, בשלושת המשחקים האחרונים שלו, עם 24 עיבודים. אתה יודע, הייתה של, והיום גם, והיום הרוב היו גם ברבע הראשון ובחצי השני, וזה בחצי הראשון, ונכון, הייתה הגנה מצוינת, באמת, אנחנו גם נפרגן להגנה, במיוחד כשדטרויט נכנסה הפנימה, הרגשת שאין להם אוויר לנשימה. אבל העיבודים של קייט קנינגהם היו מאיזה, כמו הצלנות כאלה, ממסירה. אתה יודע שאורלנדו עשתה בחצי הראשון 19 נקודות מעיבודי כדור, 19 נקודות רק מעיבודי כדור. ואני חושב שהיום ענינו על שאלה אחת מאוד מאוד פשוטה. מה יותר גרוע מלהחטיא המון פעמים את הזריקה? שהכדור לא יהיה אצלך ביד. אוקיי, זה הדבר היחידי שיותר גרוע. היום אורלנדו פי שניים עיבודים, סליחה, דטרויט פי שניים עיבודים מאשר אורלנדו מג'יק. פי שניים, זאת אומרת, העיבודי כדור, האפשרות שאתה נותן להם לרוץ במשחק עם כזה סקור נמוך, ההגנה של דטרויט הייתה מצוינת, בוא נע, איזיה סטוארט עם 8 חסימות מהספסל, הספסל של דטרויט עם 12 חסימות, זה בלתי נתפס.
18 אבל... חסימות סך הכל לדטרויט במשחק הזה.
זה מטורף, והיא לא מנצחת, והיא לא מנצחת. זה אומר, זה בסדר שאתה מחטיא כל הכדור אצלך ביד, ואתה לא מאבד אותו לקבוצה היריבה.
אז מה שאמרת זה נכון, 23 נקודות סך הכל לאורלנדו במעיבודים, רק 11 נקודות לדטרויט מעיבודים, וזה בגלל באמת שהיה פי 2 כמעט עיבודים של דטרויט מאשר אורלנדו, והספסל בא והגיע לכאן שוב, אנחנו מדברים הרבה, וגם כתבו לנו על זה בתגובות, ראיתי בפרקים הקודמים, אתם מתלוננים שאין הגנות, והנה יש הגנות, אבל יש הגנות, ויש כאילו משחק התקפה שהוא פשוט...
הוא לא חכם, משחק התקפה לא חכם, זאת אומרת, אתה רואה, הרי... בעבר היית אומר יופי, רק היית אומר יופי איזה הגנות. באמת, אנשים הלכו פנימה, ובאו שניים ושלושה שומרים, גם בדטרויט, גם באורלנדו, אתה אומר וואלה הגנה, אבל היום עם הספייסינג, עם תורת הספייסינג שיש בשנים האחרונות ב-NBA, אז תוציא את הכדור, אז יצאו כדורים. אבל היו גם החטאות, והיו גם מסירות לא טובות, והיו בית הכדור, ולא יכול להיות, לא יכול להיות, אני לא מבין את זה, שג'יילן סאגס, נגיד הוא עושה 1 מ-5, 1 מ-6 מה-3. אתה ממשיך לזרוק, לא משנה, בסוף הם ניצחו, ובאמת בזכות דייזון ביין וקיין.
וקיין, אז אם הסיפור, אנחנו נגיע אחר כך לדטרויט, הסיפור שלהם זה קייד, אז הסיפור של, אורלנדו זה קיין. במשחק הזה, ג'מאל קיין, שעולה מהספסל, נותן עבודת הגנה וגם עבודת התקפה נהדרת, מסיים את המשחק עם כמה זה, רגע, הנה, שמרתי לי את זה פה. 8 נקודות, 9 ריבאונדים, דנק אחד שראינו בפתיח פה של, של הפרק מדהים, ואורלנדו פשוט נכנסת למומנטום, והיא עושה את זה שוב, נזכיר, בלי פרנץ וגנר, אז פאולו בנקרו קצת לוקח על עצמו יותר, למרות שגם לא אחוזי שדה שערורייתיים במשחק הזה, אבל בעיקר דזמונד ביין, שושבים לידו שם בקהל ג'ה מורנט, שעצבן אותי, כי כל פעם שביין קלה הוא עושה את הקטע עם האקדח, והבן אדם לא לומד. וטריפל ג'יי, שהוא כבר בכלל גם כן נמצא ביוטה, ודזמונד ביין עליו כנראה, שרון, אתה גוסס מהפרק ביום שישי, ודזמונד ביין עליו כנראה תקום וטיפול, כשאנחנו לאט לאט מתחילים לראות את, את יחסי הכוחות, את ההיררכיה באורלנדו, כנראה שעליו ולא על בנקרו, תקום וטיפול להצלחה שלהם. כי אנחנו רואים כשדזמונד ביין טוב, ווגנר בדרך כלל כאילו גם טוב לידו, אז, אז, אז אורלנדו טובה, ואורלנדו מנצחת, ואורלנדו רצה, ו, והוא יהיה, לא יודע אם לקרוא לו אקס פקטור, אבל בסוף בנוי, זה סגל שבאמת, שבנו הרבה שחקנים טובים, בשביל הרגעים האלה, וזה לא התחבר להם באיזשהו שלב בעונה, וחשבנו שהדברים הולכים להתעסק, אבל יש להם כל כך הרבה חיפויים, גם מהספסל וגם מכוכבים האחרים, אז פעם בין עולה, פעם סאגז עולה, היום זה היה על הפנים סאגז, פעם וגנר נכנס, פעם בנקרו, ונדל קארטר ג'וניור החזיק אותם במשחקים הקודמים, ואיכשהו זה פתאום נראה שאורלנדו כל עוד היא מצליחה לנצח, אז ממשחק למשחק בפלייאוף, ההיררכיה, הקבוצה, מה שהם צריכים לעשות, נהיה הרבה יותר טוב.
תראה, זה מאוד מפתיע, אני רק אגיד שזה מאוד, אני אפרופו נוסטלגיה וסקור של לפני 20 ומשהו שנה, אז גם הסדרה הזו בינתיים הולכת בול מה שהיה בזמנו עם אורלנדו נגד דטרויט ב-2003, מי שזוכר, גם אורלנדו אז הובילה 3-1, אבל דטרויט בסופו של דבר חזרה ל-4-3, זה היה, אם אני לא טועה, זו הייתה הפעם הראשונה שדוק ריברס מאבד 1-3, כאילו זה היה... מה שנקרא, פלייאוף היסטורי, שגם אחריו, מה שנקרא, דטרויט התחילה את המסע לעבר שנה אחרי זה לאליפות, כאילו אתה בונה את עצמך. האם דטרויט הזו יכולה? אני לא בטוח. לא עם הסגנון שקייד קנינג גם ממשיך לשחק בו. לא עם העובדה שאיש ההתקפה מספר אחת שלך זה טובייס אריס, שהוא אחלה, כן, אבל לא על זה יכולה להיבנות קבוצה שתגיע רחוק בפלייאוף, לא כרגע בשלב הזה בקריירה של טובייס הריס. ודיברת על דזמונד ביין, בסוף הוא הובא בשביל זה בקיץ האחרון, בשביל להיות העזר כנגדם של פרנץ וגנר ובנקרו בימים שהם לא קולים טוב, ויש לא מעט ימים כאלה, אבל ראית, הוא עשה את ההשלשה הגדולה של המשחק, וגם היא הייתה שלשה מכוערת, כאילו הוא לא כיוון, וזה היה עם הקרש. ואם אנחנו רוצים לסכם את המשחק, אז את השלשה הכי חשובה והסל הכי חשוב במשחק, השחקן מבקש סליחה מכולם. אני חושב שזה עולה מאוד את המשחק הזה, שצריך לבקש סליחה מכולם.
כן, אני רק יוסף, אבל בואו רגע נדבר גם קצת, ניגע בדטרויט, כי באמת התצוגה שלהם בעיקר בסוף המשחק, שזה חשוב, וזה קבוצת, שוב, נסכים, מקום ראשון במזרח, 5 דקות אחרונות של המשחק, דטרויט לא מצליחה לקלוע סל שדה, מגיעים קצת לקו, קולים נקודה פה, שר תומסון מחטיש שם זה, הסל האחרון שלהם באמת היה 3 שניות לסוף מאיזה פוטבק של איזיה סטוארט, הסעת השדה. קייט קנינגהם, הזכרת את העיבודים שלו, 24 עיבודים בשלושת המשחקים האחרונים, ברבע האחרון רק 2 נקודות, כשהכי צריך אותו, הוא לא מצליח לקלוע, וכשהכוכב שלך נראה ככה, יכול להיות שכבר הסדרה גמורה?
תראה, זה בעיה, אני לא בטוח שהסדרה גמורה, אני עדיין לא...
אגב, וסחן, רק יוסיף גם עוד משהו, סליחה, וג'לן דורן, עוד משחק שלו, שהוא לא מתעלב, הוא לא הכוח הנוסף ליד קייד, אז טובייס קצת קולע, וזה קצת קולע, אבל ג'לן דורן עוד פעם, רק 12 נקודות הפעם, יצא גם כן בשש עבירות לקראת הסוף, ופשוט השחקן כביכול שמול אותה משתפר של העונה, בין המועמדים לשחקנים המשתפרים של העונה, שהוא באמת היה נהדר בעונה רגילה, בפלייאוף הוא לא מצליח להגיע, והוא לא המספר 2, כמו שאתה אמרת, בתיאוריה בעונה הראשונה של עושים NBA, אתה טוב כמו השחקן השני הכי טוב שלך.
נכון, ווונדל גם קרטר הוציא אותו לא מעט פעמים החוצה, היה משחק נכון מבחינת ההתמודדות של אורלנדו עם דורן, ואני רק אגיד שאני לא סוגר את הסדרה, זאת אומרת, דטרויט מול אורלנדו הזו, גם בוא נראה איך וגנר כן אולי יכולה לחזור, אבל אני כן אגיד שזה תזכורת לכך ששוב, לפני מה שנקרא, בסוף העונה, לא שעברה, לפני 2 עונות, אורלנדו הייתה בערך הקבוצה הכי גרועה בליגה, שנה שעברה היא עושה פתאום את הקפיצה הגדולה, זה עדיין בצעדים מדודים, זאת אומרת, אם מישהו חשב שדטרויט אמורה להגיע לגמר, אני לא רואה את זה קורה, שוב, יכול להיות שמה שהיא תקבל פה בסדרה הזו, זה להזכיר שרגע, מקום ראשון במזרח, זה קפיצה אחת מהירה מדי, למקום שבו היא אמורה להיות בהתפתחות שלה.
אוקיי. ואם באמת אגב אורלנדו יעלו, אנחנו זוכרים 2024 סדרה נהדרת בין אורלנדו לקליבלנד שנגמרה ב-4-3, אז בוא נראה קודם כל גם שקליבלנד יעלו. טוב, אתה מוכן לקסם הבא?
כן, בבקשה. כן.
אז לקסם הבא שלי אני קורא דנבר 1-3 נגץ. דנבר נגץ, הקבוצה שיודעת לחזור מפיגור 1-3 ועשתה את זה בעבר כבר כמה פעמים וזכתה בהתאם, בצדק לכינו איזה, גם נגד הקליפרס, גם נגד דיוטה, מגיעה חוזרת הביתה עם אותו פיגור נגד מינסוטה, אבל מינסוטה מגיעה לדנבר כשאין לה את אנטוני אדוארדס, כנראה כאילו עד סוף הפלייאוף, ובטח את דיוון צ'יינג'ו שאפילו עד הפלייאוף אולי בעונה הבאה. היה ברור שדנבר אמורה כנראה את המשחק הזה לדרוס אותם, או לפחות להוכיח אנחנו כאן בשביל להפוך את הסדרה, ניקולה יוקיץ' עם טריפל דאבל מפלצתי, כמו של ניקולה יוקיץ', אבל עדיין הרגיש שאתה יודע במשחק, למרות הפער בסוף, שכאילו המינסוטה הם לא פריירים, כלומר עכשיו שהסדרה חוזרת למשחק מספר 6 במינסוטה, וגם איך שראינו אז שהם סיימו את הסדרה, וזה את המשחק מספר 4, ש... הרבה אנשים עדיין חושבים שדנבר לוקח את הסדרה הזה, הם עדיין פבוריטים אפילו, בטח אחרי הניצחון הזה, זה היה 50-50 עוד לפני הזה, בפיגור 3-1, אבל שוב, מנסות, יש להם סגל טוב, סגל ממש טוב, אם אתה לוקח את איו דה סומו, וג'וליוס רנדל, ורודי גובר, שחקן ההגנה, 4 שנים של העונה, ואת מקדניאלס, ואת מי עוד? ואת נזריד. נזריד. אז כן, אז נכון, הם איבדו שניים, את הכוכב הכי גדול שלהם ועוד שחקן, אבל הצוות המסייע...
יש להם קאדר טוב למנסות, במיוחד עם נזריד, שהוא אחד המשמעותיים בקאדר.
כן, אז כן, הם איבדו את הכוכב שלהם, אבל עדיין בנו סביבו סגל כל כך טוב, שאיתו ביחד הם היו יכולים באמת לרוץ לעוד גמר מערב, אולי אפילו רחוק יותר מזה, אבל זו קבוצה שגם יודעת לרוץ כבר בלי אנטוני אדוארד, וג'וליוס רנדל יודע להיות הכוכב שלה, ראיתי אותו במסיבה עיתונאים אחרי המשחק, די רגוע בעצמם ומה שהם הולכים לעשות, ויש שם גם את מייק קונלי שלא הזכרתי אותו מהספסל, שאומנם הוא כאילו לא אמור להיות שחקן משמעותי, אבל כן עוד יכול להוסיף ניסיון ורוגע משחקן שעשה 2 גמרים של מערב, אז למה אנשים עדיין כל כך מאמינים בדנבר?
כי הם מאמינים ביוקיץ', ואז הם רואים באמת את ההופעה של יוקיץ' של לפנות בוקר, ואתה אומר, וואו, איך אני מצטער כל הדברים שאמרנו עליו בשבוע האחרון, ומה קרה לו, וזה. הרבע השלישי היה, שוב, הם יכול להיות שהם יותחו, וזה לא יעזור, אבל זה היה פיצוי על המשחקים הגרועים של יוקיץ' בפלייאוף הזה. היה לו כבר במחצית הראשונה, אגב, 10 אסיסטים, אבל דנבר שיחקה כל כך משוחרר וכל כך מהנה ברבע השלישי, זה היה פשוט פנטסטי לראות את זה, איך יוקיץ', המסירות של יוקיץ', איך הוא פותח את כל המשחק מסביב, וגם ראית, איך אנשים כאילו נכנסים לעניינים, במיוחד גם קמרן ג'ונסון, שדיברנו עליו כמה הוא לא מגיע לסדרה הזו כמו שאמור להיות, ובמיוחד ספנסר ג'ונס, 4-5-3, במיוחד ברבע השלישי היו לו שם 3 שלשות. אני מסכים איתך שזה בהחלט עדיין לא אומר שדנבר פייבוריטית עכשיו, ואני מתקשה לראות אותה מנצחת עכשיו בעצם אחרי זה, עוד 2 ואז 3 משחקים רצוף, אבל דיברנו על אדוארדס, דיוויצ'נסו זה חיסרון משמעותי, זו השלשה הזו החשובה ברגעים שהקבוצה השנייה רצה, זה היכולת לרוץ למתפרצות, גם אם אדוארדס לא על המגרש, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי להמשך, ואני חושב שמה שמשמעותי היום עשתה דנבר בהגנה, זה לא לתת לרודי גובר בכלל בכלל את האפשרות, לתקוף את הסל, לאיים, להוציא מיוקיץ' שסתם עבירות. היום רודי גובר ב-30 דקות על המגרש, רק 2 זריקות מהשדה. ודיברנו על כמה רודי גובר השתפר התקפית בסדרה הזו, אז ברגע שאתה מוציא אותו, יחד עם החוסרים האחרים, אתה בבעיה.
ניקולה יוקיץ' קבל נתון, כן? מאז 2020. לניקולה יוקיץ' הטריפל דאבל ה-19 שלו בפלייאוף ה-NBA, למקומות 2, 3 ו-4, שזה בעצם לוקה דונצ'יץ', לברון ג'יימס ויאניס אנטטוקומפו, יש ביחד 19 טריפל דאבלים מאז 2020 בפלייאוף ה-NBA.
רגע, יוקיץ' מקום ראשון?
מאז 2020.
לא, מקום שני ושלישי ורביעי?
לברון, לוקה ויאניס הם ביחד, אם תיקח 2 עד 4, להם ביחד יש 19 טריפל דאבלים מאז 2020, יוקיץ' בעצמו 19. וכן, דיברת על רודי גובר, ואני רוצה רגע לחזור אז דווקא לסנטרים של דנבר, כי אחרי שפתאום הוא נעלם לנו בתחילת הסדרה, היום ראינו שמתחילים קצת, כמו במשחקי הכס, למי שראה את, אם לא, אני עושה ספוילר, זה בעיה שלכם, כי זה נגמר לפני 200 שנה, אבל שג'ון סנו ככה קם לחיים, אז פתאום החזירו קצת, התחילו להנשים את יונס ולנצ'ונס, שהוא בכלל בתחילת עונה בא כדי לעזור ליוקיץ', לנשום קצת אוויר כשצריך, כדי שהוא לא יגיע מוטש בסוף, כדי שלא יהיו זריקות קצרות, כדי שלא, שיוכל רגע להתרענן, ווולנצ'ונס היום מקבל 10 דקות, ועושה ב-10 דקות שלו את מה שמצפים ממנו, שזה 9 נקודות ב-100% מהשדה, כן? אמנם היו במינוס 6, אבל הדקות האלה מאוד מאוד חשובות לניקולה יוקיץ' בסוף. אגב, ראיתם לא יודע אם ראית במהלך המשחק, היה פרסמות כל הזמן של מרוץ סוסים.
מרוץ סוסים?
לא, כן. אז נראה לי גם הכניסו את יוקיץ'.
אני חושב שזו הזדמנות טובה ואולי נדירה לשיר את שיר הבוקר. ולנצ'יונס, ולנצ'יונס, מי היה מאמין שהיית מחליף?
שהיית תאמים? אוקיי, בואו נדבר רגע, אז ככה כדי לסיים רק את העניין הזה, נעבור, אז יוקיץ' 27 נקודות, 24 למארי וג'ון, שהם 23 שחקנים על 20 נקודות בדנבר, מי שדווקא לא בא לידי ביטוי בינתיים, אבל בסדרת פלייאוף, אז לא מבחינת דנבר, זה דווקא קריסטיאן בראון. אני ראיתי בזמן האחרון בטוויטר, כאילו הרבה שאומרים שהוא חוזה מבוזבז של 125 מיליון דולר לחמש שנים.
רבע שלישי, באמת טוב שלו, גם יחס פנימה והדבעות, ראית, הוא הטביע ואז עשה, הוא קיבל טכנית שהוא לא זוכר על מי זה היה, הוא הצביע עליו, ככה הוא מסוג הדברים שמכניסים לעניינים, ואני רק אגיד, שאם דנבר תעשה פה מהפך, אתה יודע מה? אני הולך לסוף המשחק הקודם, ומה שהיה עם מקדניאלס, ושנייה לסיום, שיוקיץ' בא ודחף אותו וקיבלו טכניות, אני חושב שיוקיץ' בחוכמתו לא סתם עשה את זה שם, זה היה באמת יכול להיות כמו איזשהו מסר, חבר'ה, בוא נתעורר, אנחנו בפלייאוף, צריך קשיחות אחרת, צריך מנטליות אחרת, צריך state of mind אחר לגמרי, באמת יכול להיות שהדחיפה היא הייתה, חבר'ה, אם אתם לא תעשו את זה, אם אתם לא תעשו כמוני, אני אעשה לכם את זה כמו שעשיתי למקדניאלס. ואם לא, אני אשתכח
את האחים שלי. כן,
אנחנו נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו.
כן, ומקדניאלס בתחילת המשחק כבר ברבע הראשון עם 2 עבירות מהירות, שזה גם היה מאוד מאוד משמעותי להוציא אותו מהמשחק ותקפו אותו והיה בחוץ. אגב, יוקיץ' בסוף, קטע חמוד, חכם של יוקיץ', כמו תמיד, כי היה זה 30 שנות לסוף, הוא התחיל לכדרר כדי להעביר את הזמן, הוא לא רצה לזרוק, אבל הוא גם לא רצה שהוא יהיה לו איבוד כדור. עכשיו, אני לא זוכר מי זה היה במינסוטה, שנראה לי שנון או משהו, פשוט הגיש לו את הכדור, ברגע שנגמר השון זריקות, ואז הוא לקח אותו, ואז אוקיץ' תפס אותו בחזרה, והשופטים שרקו ביניים. אז ככה בעצם היה לו עוד אופציה להחזיר את הפוזיישן, בסוף הוא בכלל לא קפץ לביניים, כי כבר לא היה לו כוח, אבל לא נורא. בכל מקרה, דנבר הולכת למשחק על החיים שלה במינסוטה, וזה לא הולך להיות קל, כי באמת, מינסוטה תבוא שם הטירוף של הקל, כי הוא יודעת אולי שזו ההזדמנות הכי גדולה שלה לגמור את הסדרה, כי בדנבר אחר כך יהיה מאוד קשה, וזו כנראה הסדרה היחידה שתלך לשבעה משחקים, בינתיים במערב לפחות
זה מרגיש ככה. אתה אומר שהיא תלך לשבעה משחקים?
כן, בניצחון לשבעה משחקים, של אחת מהן.
לא, אבל אתה אומר שבמשחק הבא במינסוטה דנבר מנצחת.
אני חושב שדנבר תנצח.
אם דנבר תנצח במינסוטה, היא גם תנצח בבית.
ואם דנבר תנצח שלושה משחקים רצוף, זה גם יכול לעזור לבוא במומנטום לסדרה הבאה.
אגב, זה מאוד יעזור לה אם היא תנצח שלושה משחקים רצוף. כאילו אחרת זה בעייתי, היא לא תבוא בכלל לסדרה
הבאה. זה חשוב לחזור למומנטום. ולקסם הבא שלי, שרון, אני צריך מטטה.
יש לך פה שוטף מגב כזה.
כן, כי אנחנו, ונביא אותו לאוקלאומה שעשיתי, שבאמת מטטט את פיניקס מהפלייאוף הזה, הסוויפ היחיד בעצם כנראה בטוח בסיבוב הראשון, 4-0, אני באמת הייתי בטוח שאולי פיניקס תצליח איכשהו עוד לגנוב משחק או קצת לשחק, אבל באמת זו קבוצה כל כך טובה, אוקלאומה, ושי גילג'ס אלכסנדר עם 31 נקודות מסיים את המשחק הזה, ושוב, מסביבו עוד מלא, חמישה שחקנים בדאבל פיגר, זה קרוסו וקייסון וואלס מהספסל, ואי-ג'יי מיטשל שדיברנו עליו, וצ'ט הולמגרן, הם מצטרפים אליו, ויש להם עכשיו את הזמן לנוח, ולחכות בעצם למנצח בסדרה בין הלקרס ליוסטון, שיכולה עוד עדיין להתארך.
אני חושב שהסיומת של המשחק הייתה כזה קצת נרפית מצד אוקלאומה סיטי, כדי שפיניקס טיפה תחזור, וזה לא יהיה מה שנקרא סתירה עם הצד המעליב, כי המשחק נגמר 191 עד 122, ואז זה בעצם המשחק היחיד מתוך כל הארבעה המשחקים שלא נגמר בדו ספרתי, אבל אנחנו יודעים שזה סתם, כי המשחק היה גמור כבר ככה לקראת סוף הרבע השלישי, והלכתי ובדקתי, יש בכמה זה? ב-16 רבעים שהיו בסדרה הזו, רק ברבע אחד, פיניקס ניצחה את אוקלאומה סיטי, וזה היה במשחק מספר 2, כשהמשחק היה גמור לגמרי, וברבע האחרון פיניקס ניצחה 30-20. זאת אומרת, זה... לא, 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 לא הלכתי לבדוק, מה שנקרא, אם זה הסדרה עם הפער הכי גדול, וזה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לא משנה. אני מניח שזה מאוד שמעותי, זה מאוד מזכיר את מה שהיה כל העונה עם אוקלאומה סיטי. זה סדרה כאילו שמהתחלה ועד הסוף ראית עליונות, לא ראית בכלל משהו שנפגע, דיברת ג'יידאב, שמה ג'יידאב, זה פשוט לא משנה, אתה יודע, שחקן כמו לורנזו דורט, שעולה בחמישייה, והוא כל כך משמעותי, אבל בן אדם עם נקודה אחת, כאילו הוא מסיים עם נקודה אחת והוא משמעותי, אתה רק כדי שתבין את העומק ומה שיש לו, כלומר סיטי טנדר, אלכס קרוזו היום אגב במשחק מאוד מאוד טוב, עזרה שלו מהספסל, גם הגנתי.
אולי השם הכי משמעותי שם, זה באמת, הלוואי ולדני אבדיה, גם הבלגי שלו היה בא לידי ביטוי ככה, כמו שהבלגי של אוקלאומה סיטי בא לידי ביטוי, וזה אג'יי מיטשל, שהחיסרון של ג'אדה בדיוק, שכאילו יש לאוקלאומה סיטי את השחקנים לחפות על החיסרון הזה. אגב, סוויפ שלישי ברציפות שלו בסיבוב ראשון, עשתה את זה גם השנה שעברה ושנה קודם. אבל אג'יי מיטשל פשוט נכנס לתפקיד הזה, ברמה שכאילו אמור להיות כבר נטוע בחמישייה, כמו שהוא, והוא עם 22 נקודות שישה אסיסטים, פלוס 27 כשהוא על המגרש, וב-18 משחקים שאג'יי מיטשל פתח באוקלאומה סיטי, ב-17 מהם היא ניצחה. וכשזה כאילו, אתה יודע, השחקן כביכול השישי שלך, השביעי, שאתה עולה שכבר בחמישייה, אז באמת זה קדר וסגל ובחירות דראפט שמורות להם בהמשך, שאתה לא יודע איפה הדבר הזה יכול לייצר.
כן, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה שכמו בעונה שעברה, הסיכוי היחידי של קבוצה מהמזרח שתעלה, מי שזו תהיה, אז רק אם אוקלאומה סיטי, בהנחה שהיא עושה את הדרך, אז היא תתעייף נורא. אם היא תמשיך ככה, אם היא תפקוש לייקרס, בוא נראה דונצ'יץ' יחזור או לא יחזור, בהנחה של לייקרס יעלו, אז כאילו זה מקשה על מי שתפגוש אותה בגמר. אני רק פרד מפיניקס, שאני חושב שאומנם לא הופעה מרשימה יותר מדי בפלייאוף הזה, אבל עונה טובה, עונה טובה, זאת אומרת, עונה טובה ביחס לציפיות, עונה טובה מה שנקרא בעונה שאחרי, אחרי שדורנט עוזב. כאילו, אתה בא ואומר, יש פה על מה לבנות, יש פה על מה לבנות, יש פה יש פה חמישייה, שישייה, אם אני לוקח גם אולי את רויס אוניל, קריס אוניל, אלן לפעמים. יש פה על מה לבנות קדימה, ווואלה, זה שיונה ככה קצת חיובית ראשונה אחרי כמה עונות טיפה פחות של פיניקס.
אני מחזיק בדעה הפוכה קצת ממך פה.
אוקיי.
כי אני חושב אולי שפיניקס צריך לעשות חושבים לגבי דווין בוקר. גם היום במשחק, שוב, 24 נקודות, אבל מינוס 16 כשהוא על השאל המגרש, ואיכשהו לשים את בוקר בתור, הוא היה פרנצ'ייז פלייר, הוא היה השחקן השני הכי טוב בקבוצה, כשהביאו את דורנט, לפעמים הוא היה 2-3 הכי טוב בקבוצה. זה לא עובד משהו סביבו. אולי אפשר עליו לקבל איזה משהו הרבה יותר טוב לקבוצה שצריכה דווין בוקר, קלעי, או מישהו באמת, אתה יודע, סופרסטאר בליגה וכדומה, שיכול להיות החלק התוסף לדלק שלהם לאליפות, אבל בפיניקס, איכשהו כל הבנייה סביבו, כשהוא עדיין נטוע שם, זה כבר נתקע. הייתה להם את העונה של הגמר ה-NBA באמת, עם קריס פול והכל, אבל זה, אתה יודע, זה אחת מיני כאלה שהרבה עונות שפשוט זה לא מצליח שם. אני הייתי אולי שוקל את זה, ועוד לא נשקלתי אמת גם הבוקר. נשלוח למאמן שלי. בכל מקרה, אוקלומה מתקדמת, ואנחנו היום בלילה, אז באמת יוצאים לעוד שלושה משחקים מרתקים, כי הסלטיקס יכולים לגמור את הסדרה נגד פילדלפיה, זה יהיה בשעה 2, ובשעה 3 הניקס מערכים, חוזרים לגרדן נגד אטלנטה, כשהתוצאה שם היא 2-2.
למה עושים את כל המשחקים באותה שעה? מה, בגלל הווינר?
כן, זהו, אני לא הבנתי האמת. אגב, ווינר, אתה יודע, באמת, רציתי להגיד את זה קודם, שמתי שפיניקס לא הפסידו ביותר מ-11 נקודות, ונגמר 11, כי היה 10 וחצי על...
לא, למה 11? פיניקס ניצאו ב-9, 131-122.
הם, כן, אמרתי כאילו שפיניקס זה פלוס 10 וחצי.
אמרת 11.
ואם היו קולים עוד איזה אוקלאומה, עוד שלושה, אז הייתי זה.
לא, אבל רגע, אבל אגב, באמת, לוצקי, בוא נדבר חסות עם הווינר.
בוא נדבר איתם.
נשפלה
איזה על ה-NBA. אם או צופים. אז ב-2, סלטיקס נגד הסיקסרס, ב-3, ניו יורק מערכת את אטלנטה, באמת, למשחק, אולי, למרות שיש דני אבדיה, גם אחר כך, ב-4.5 הכי גדול של הערב, כי ניצחון של אטלנטה, יכול להוביל את הניקס להדחה באטלנטה מוקדמת בחוץ, הניקס חייבים לנצח את המשחק הזה, וב-4.5, באמת, אז כמו שאמרנו, דני אבדיה ופורטלנד טרייל בלייזרס, חוזרים למשחק 5 בסן אנטוניו.
למה לא 5.5, שיותר נוח לראות?
כן, זה מעצבן 4.5 הזה, שכנראה בדרך אולי לג'נטלמן סוויפ של 4-1, או שאני תורם מחר בבוקר לפרק טורבו, עם דני אבדיה, עם עשרות אלפי צפיות וטירוף במדינת ישראל, כי פורטלנד נשארה בחיים. אבל
זה כמובן,
אבל זה באמת יהיה קסם. אם פתחנו את הפרק הזה עם קסמים, זה באמת צריך להיות קסם רציני.
זה קסם, וכאילו יש את המשחקים, וזה ב-2, ב-3, ב-4, ואז אחרי זה בצהריים, בין 2 ו-4, אתה מוזמן להיכנס לי לתחת.
ולפרי כן יש גם דניאל פרץ, זה סתם. אגב, אתה יודע שאם לוקחים בקסם את ומבניאמה וחותכים אותו ל-2, אז אתה מקבל שני שחקנים רגילים. כן. עד כאן עושים NBA בטורבו, 28 לאפריל. שרון, תודה רבה, מתגעגע לראות אותך פיזית, ותרגיש טוב.
אני סתם צונה, ואתה בנקרו.
אנחנו נתראה מחר, בתקווה ניצחון של דני, אבל תודה, אל תפתחו ציפיות.
יום טוב, ביי.